ראינו את בניית הממסד התורני בבבל בהקבלה מסוימת לזור שבארץ ישראל. לפי הגמרא במגילה, מאז גלות יהויכין, החרש והמסגר שירדו תלמידי החכמים הארץ ישראלים של שילי בית ראשון, מאז שהותו של ברוך בן נריה הסופר של ירמיהו, שעזרא מבקש למצוץ ממנו את המקסימום שאפשר כדי שיהיה לו חוליית חיבור לחידוש התורה בשיבת ציון, את תרומתו של יחזקאל הנביא למבנה הזה, את רשות הגולה, ואת כל הממסד הזה שעליו להתפתח עד שהניב חכם כמו רבי נתן, בן דורו של רב מאיר ובר פלוקטה, זמני של רב שמעון גמליאל, שאנחנו עומדים בעניינו בערך לפני 1800 שנה. אז ביחס לתהליך של ההתמסדות בבבל, התמסדות מוסדות התורה, יש זיכרונות היסטוריים מראשית ההתיישבות היהודית בבבל, בסוף ימי בית ראשון, וזה קשור כמובן לאידאה על רצף המסורת עם ארץ ישראל. אז למשל הגמרא במגילה כ"ט מספרת, דנה כ"ט עמוד ד', בואו ראה כמה חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם. אז אנחנו תמיד מפרשים מאמר כזה על דרך הנמשל, על דרך המדרש. הגמרא לא התביישה, אבל מה שואלת, בבבל היכה? מה זאת אומרת גלו שכינה? אז איפה אפשר לראות את זה? אמר מיה והכניסה דהוצו, זאת אומרת הייתה עיר אחת, עיירה אחת של בהתיישבות היהודית של גולי בבל, ששם באותו בית כנסת ראו את זה, ובבית כניסה דשף ויתיב בן הרדעה, העיר נרדה מכירים אותה, ושם בבית הכנסת של שף ויתיב, שם ראו את זה. אומר רש"י, למה קראו לזה בית כנסת שף ויתיב? ובנאה יכוניה וסיעתו מאבנים ואפר שהביאו עמהם בגלותם, לקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוניה. אז יש בגמרא הזאת גם מסירת עובדות וגם איזה רעיון גדול. לקחו הגולים עוד לפני שחרב הבית, 11 שנה לפני זה, בימי יחוניה, הם לקחו אבנים ואפר מארץ ישראל, וזה היה היסוד של בתי הכנסת, של בתי המדרש, של מקום לשכינה שהם עשו בארץ ישראל, בבבל. לקיים השם נאמר כי ראו. אז היה בית כנסת, והבית כנסת הזה שהוא מנה את ימיו מימי יהויכין מלך יהודה, זה שלפני האחרון, עד שלהי תקופת האמוראים. אביי אומר ש אתם רוצים לראות איפה מתקיימת ההנחה הזאת של גלו לבבל שכינה עמהם, זה בבית כנסת הזה, חתיכת ארץ ישראל הם הורידו אותם. איזה מין טריטוריה ארץ ישראלית בתוך הגולה הבבלית. באמת, יסוד גדול בכל הסוגיה שאנחנו עומדים, אלה הדברים של רב שרי רגאו. אם לא שהייתה לנו האיגרת הזאת של רב שרי הגאון משלהי תקופת הגאונים, שהוא מסכם וחולל הרבה ידיעות היסטוריות באיגרת הזאת, אז באמת היינו מסתובבים כעברים באפילה. אז באיגרת רב שרי הגאון זאת יש לה כמה מהדורות. אחת המהדורות המפורסמות היא המהדורה של דוקטור לוין, זה שכינס את תוצר הגאונים. אז במהדורה הזאת בעמוד 73 כתוב ככה: אמר אביי איתיתי לדיחי מרחק נפר סעדה מהסדינה ועד הניסת הידעות של קרוביי לבית מדרשו של עזרא הסופר למטה מן הרדאי. זאת אומרת, יש, היו עוד עדויות היסטוריות שהוא אמר איפה זה, למטה מן הרדאי היה בית מדרשו של עזרא הסופר, דהיינו של ראשית תקופת התנאים. וכיוון שעלה עזרא ומבבל והגולה ובנו את בית המקדש וכולי, על כל פנים אז הם מעידים שהבית כנסת של הוצל, זה אותו בית כנסת ששם הייתה השכינה, היא קרובה לבית מדרשו של עזרא הסופר. וזה גם הבית כנסת דשף ויטיף, ובית הכנסת הזה היה ידוע, בניסוח אחד כתוב כך: הייתי לנרדאו ובנאו יחניה, זה המקור של רש"י, ובנאו יחניה המלך יהודה וסיעתו בכניסתה ויסדוה בפנים ואפר שיבותה מבית המקדש. כלומר, למה קראו זה לשף ביטיף? כלומר שנסע בית המקדש וישב כאן, הוא שף ממקומו והתיישב במקום אחר. ואיפה? זה בבבל, כאן במאמרה הזאת. אז מסורת הגאונים גם מסבירה קצת חזק יותר את הניב הזה של בית כנסת העתיק הגדול הזה. והייתה מסורת אצל יהודי בבל ששם התפלל עזרא. כי יוצא בזה, יש בגמרא בעירובין חף א', שם בגמרא זה בא אגב הדיון על הליכה מחוץ לתחום. אז הגמרא שואלת, אמר לרב חיזה, אמר את ברידה רבון, את ברידה רביר מהפרבה, אמרי עתיתו מברוגנש לבית כניסתא דדניאל דאבטלת דפרסה בשבתא. אתם הולכים מרחק גדול בשבת. שמעתי, אומר רש"י, שאומרים עליכם שאתם באים מברניש לבית כניסתא דדניאל. מה זה? מקום היה בבבל ששם היה דניאל מתפלל. מפני שהפסוק בדניאל אומר וכבין פתחני ביליטי. אנחנו גם לומדים מזה הלכה עד היום, שצריך להתפלל בבית כנסת שחלונותיו פתוחים. וזה לומדים מדניאל, כשהוא התפלל אז היו החלונות פתוחים. אז כבר אחרי התחילה תקופת המוראים, בדור השלישי של רב חיסדא, אז הוא אומר שמעתי שאתם אז היו משכימים בשבת והיה מניין מיוחד של אלה שהיו מתפללים בבית הכנסת של דניאל. זאת אומרת, הייתה מסורת עתיקה, מקום שדניאל, שוב, במעבר שבין בית ראשון לבית שני, שאותו מקום היה מתפלל בו דניאל. צריך להבין שהמסורות הללו הן הרבה יותר מאוששות מאשר מסורות של אגדות. למשל, יש אגדה די מאוחרת יחסית שלמה קוראים למקום הזה בית כנסת רבי יוחנן זכאי פה ברובע? רבי יוחנן זכאי לפני שיצא להיפגש עם אספסיאנוס, שם הוא התפלל. שם אמר והתפלל. זה מסורת יפה, אבל כשמתחילים לבדוק אותה, אז רואים שלמעשה היו תקופות רבות מאוד שבכלל לא היו יהודים בירושלים. אז איך מסורת כזאת יכולה להשתמר? אז ממילא יש מקום לפקפק ברצף של המסורת הזאת. אבל במקרה של יהודי בבל, הרי אמרנו שמימי יהויכין, למעשה עד אחר הקמת המדינה, לא עזבו יהודים את עיר הכיבמל. אז על כל פנים, בוודאי, מתקופה ראשונה, ריש גלותה, עד המוראים, עד הגאונים, אז כשרב שרירא אומר, יודעים איפה מסורת, אז זה מסורת שאיננה יכולה להיות מפוברקת. מכיוון שבאותו רגע שזה דבר, אמרו, איך אתה מתחיל לספר לי את הסיפור הזה? אבא שלי לא יכיר את בית הכנסת הזה וסבא שלי לא יכיר, אבל בדיוק הפוך. אבל אם דניאל התפלל, ומי דניאל היה רצף של מסורת, אז אתה בהחלט יכול לדבר על תפילה שהייתה בבית כנסת של דניאל, בבית כנסת של עזרא, בבית כנסת שבנו אותה מאבנים ומאפר שהביאו מירושלים, בשביל לשמור גם על הרצף הטכני וגם על הרצף הרעיוני של קדושת ירושלים שגלתה איתה. זאת אומרת שאם אנחנו מבקשים ליצור את המקבילית הזאת, מה שקרה בארץ ישראל בירושלים לעומת בבל, אז על ראשית התקופה יש לנו עדויות די מעניינות שאפשר כמובן לעקוב אחריהן מבחינה היסטורית, מכיוון שלמעשה לא היה פער ולא הייתה שום תהום שנפערה בתולדות ישראל באותה תקופה בבבל. נכון אבל לכן שמאחרי התקופה הראשונה של שיבת ציון עד עליית הלל, היא עצמה עלייתו זאת של הלל הבבלי, הייתה לאחר הקמת מדינת החשמונאים, על זה אין כמעט עדויות. זאת אומרת, במאות השנים הראשונות של בית שני, שעל זה יש לנו יחסית עדויות טובות, אנחנו שואלים מה קרה אז בבבל, הכל אפל, לא ידוע. אנחנו יודעים שמוסד ראש הגולה נמשך, אבל מה היה שם המצב, זה קצת עמום. נכון הוא שמהתוספות בבבא קמא אפשר קצת לראות, וגם מהתוספות בגיטין. בבבא קמא פ"ב ובגיטין ו"ב, וזה מופיע בעוד כמה מקומות בתלמודים, מחי עד הרב לבבל. אז מחי עד הרב לבבל, אז רש"י אומר שהוא ירבה ישיבות. התוספות שואל עליו לגבי נצטר לומר, בפניי נחתם, בפניי נחתם לגבי אקו, הוא מפרש רבנו תם, מחי עת הרב לבבל והורה לנו שמימות יוחוניה שגלו עמו לבבל לחרש במסגרת דינה להיות כארץ ישראל לגיטין. אז ויש מפרשים, מחי עת הרב לא רב ממש, אלא כלומר רבנים ובעלי תורה. אז זאת אומרת, אנחנו מוצאים כבר שהראשונים דנו האם באמת כל אותה תקופה שהיה להם את הניסוד אולי הטכני של בתי כנסיות היסטוריים, בתי כנסיות עם הילה מאוד עתיקה, השאלה הייתה איך הייתה היהדות שם, האם זו הייתה יהדות שאולי לא היו בקיאים, יהדות שלא היו רבנים ובעלי תורה, כלשון התוספות. אז זאת אומרת, היו איזה גלים ושינויים שבאו בתוך אותה יהדות שהייתה רציפה מבחינת הנוכחות ההיסטורית, אבל היו בה מעלות ומורדות מבחינת התרבות התורנית שלה. יש באיגרת רב שרירא איזה מין נוסח לא ראוי, וכיוון שהלך שוב במהדורה של לוין בעמוד 73, וכיוון שעלה עזרא וזובבל מהגוליים ההם וכו', ושאר אותן הזוגות ורובם מבבל היו עולים, אז באמת קשה, לא ברור פה איך לקרוא. יש נוסח אחר של איגרת רב שרירא, והיא הנוסח של היימן, זה שכתב את התורה הכתובה והמסורה, אז שם הוא מנסה קצת אחרת לפסק. אז הוא אומר שברובם מבבל היו עולים. מה שכתב רבינו, ורובם מבבל היו עולים, זה בהערה. לקח לו מסנהדרין, שאמרו בתחילה לא היה מחלוקת בישראל, כי בכל מקומות מושבותם היו נוהגים מביא התורה במצא, היה ספק, היו עולים למעלה. הוא מביא רעיון מזה, כי כשעלה רבינו, כשעלה הלל לארץ ישראל ללמוד מפי שוויה, היה כבר גדול לדור. אז האמת היא שפה יש איזה שתי נוסחאות. בבבלי שלנו בפסחים סמחבב, הלל בא מבבל. אגב, בשביל מה הלל עצמו עלה מבבל? אז על זה יש בירושלמי בפסחים, בתחילת פרק ו', שם כתוב על שלושה דברים עלה הלל מבבל. כלומר, שלוש שאלות היה לו לשאול משמעיה ואבטליון. הווה אומר, הייתה איזה יהדות בבבל, אבל לא היה לה איזה אבטוריטט, לא הייתה לה איזה סמכות לברר את הספקות. לעומת זאת, בארץ ישראל ישב שמעיה ואבטליון, ואז הלל עלה לברר את הספקות שם. אז בפני משה מסביר, לפי, כלומר, שלושה דברים הלל היה בידו מבבל ועלה לארץ ישראל, לפי שבארץ ישראל הם נוהגים, על ידי שמעשה הראה לו, כאילו הסבר למה דווקא הדברים האלה. בסדר, אז שוב השאלה, אז איך גדל הלל הזה? הרי הוא גדל באיזה חממה, באיזה בית מדרש. אז בירושלמי הנוסח על הסיפור של הלל, כשהוא עלה לנשיאות והוא התחיל להתגרות בהם, מי גרם לכם להפסיד את הנשיאות, על שלא שימשתם לשני גדולי עולם, לשמעיה ואבטליון, שהיו יושבים אצלכם. זה נוסח שמופיע בירושלמי ולא מופיע בבבלי. והפירוש הוא שהיו יושבים אצלכם בירושלים, ואחר כך הלכו לבבל וקיבל הלל מהם. אז זאת אומרת, אולי זאת קצת הראיה שנעלמה כנראה מעיני היימן בהערה שלו על רב שרירא גאון. וזו ראיה, מאיפה לקח רב שרירא שהזוגות היו בבליים? אז על כל הזוגות אינני יודע, אבל שמעיה ואבטליון לכאורה היה מפורשת שהם היו בבליים, וכנראה שהם היו רבותיו הראשונים הגדולים של הלל, והם עלו אחר כך לארץ ישראל, והלל בא בעקבותם, ואחר כך הם ירדו לבבל. לא כל כך ברור, אבל דבר אחד כן יכולים לראות, ואנחנו יודעים את זה ממקורות נוספים, שהייתה תנודה די קבועה בין חכמי ארץ ישראל לבין הישיבות הבבליות, או בין בתי המדרש הבבליים, וכנראה ש... בכל אופן בתי המדרש הללו הביאו איתם איזה שהם פירות, איזה מסקנות. עובדה היא שהגמרא בסוכה אחת מדברת על כמה תקופות בחידוש התורה, וזה ניסוח בעייתי, אבל שם כתוב כך, שבתחילה הבנו זה כבר, שבתחילה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויצדקה, אז הוא לא עלה מתוך הכלום, הוא הביא איתו מסורות. חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויצדקה. חזרה ונשתכחה, עלו רב חנינא, רב חייא ובניו ויסדוע. אז שוב יש פה איזה... רש"י ותוספות לשיטתם כנראה. אז רש"י אומר, וזה עלה הלל הבבלי, שמיום שגלה יחוניה החרש והמסגר עמו הייתה ישיבה מצויה בבבל. אז רש"י מדגיש שמקום שהלל למד, הוא למד מן המסורת הקדומה שמראשית הגלות בבית ראשון. והתוספות אומרים עלי הלל מבבל ויסדה שלמד משמעיה ואבטליון. זאת אומרת שמעיה ואבטליון היו בבליים והיה חלק מן הזמן כנראה שישבו בארץ ישראל. בתקופה המקבילה להלל או הצמודה לו היו בנשיאות לפני שהלל קיבל את הנשיאות, ואנחנו מדברים עכשיו 100 שנה לפני חורבן בית שני, בני ביתרא, ראינו אותם כבר. על בני ביתרא אלו נמנה גם אחד מהם, כנראה על פי השם, וזה רבי יהודה בן ביתרא. רבי יהודה בן ביתרא כתוב בכמה מקומות, אבל לענייננו בגמרא בפסחים ג' יש שם איזה סיפור על עובד כוכבים אחד שהיה גוי שהיה עולה לירושלים והיה אוכל פסח. הוא היה מעלים את העובדה במהומה הגדולה שהייתה בירושלים ובאו אנשים שאי אפשר היה לבדוק אחרי וכו', אז עלה גוי אחד והוא גם כן אכל מן הפסח. עד לקמי דרבי יהודה בן ביתרא חזר מעלייה לרגל, פנטזיה כזאת, למה לא? והוא בא אל הרב בעיר ואמר לו, כתיב כל בנכר לא יאכל בו, וכתיב כל הרי לא יאכל בו, ואנקו אכילה משופרי שופרי, ואני אכלתי שם מקורבן הפסח צלוי עם החיים. אמר לו רבי יהודה בן ביתרא, אז רבי דבן ביתרא מרגיש, זאת אומרת שמשהו בשבת לא בסדר, יש איזה פרצה פה, יש איזה גוי אחד שמסתנן לו. אז הוא אומר לו, אבל הרי איך תופסים אותו? אז הוא אומר לו, מעליה מקוספו לך, עבדו עליך בעיניים, קיבלת מעליה מהשומן של בכבש, ככה שמה שם, שלמדת מהפולקה, קיבלת טוב. אמר לי לא. אז אמר לו, יש לי יצא לשבילך. כוסלק את הטעם, תבוא לשם פעם שנייה. אימא לי, תגידו, אל תעבדו עליי. תנו לי מעלייה. אז הוא ככה עשה. אמרו לי. אז כשהגוי בא בפעם שנייה, אמרו לו, מה יקרה אמר? מה אתה אומר עלייה? עלייה לגברה כסלקה, הרי זה מעלים למזבח. אמרו לי, מה נאמר לך אחי? פתאום על זה אתה מזבח? אמר לו רבי יהודה בן ביתרא, אמר לי, מה אתם מספרים לי? הרבי, הרב בעיירה שלי, רבי יהודה בן ביתרא. אמר לו, איך איך התנא רב יהודה בן בטרה אמר לו, אומר למי שנראה להם כיהודי, אמרי, מהי היידה כמן? מה המסר הזה שהגוי הזה מוסר לנו? בדקו אחריו והשכחוה, זה עובד כוכבים הוא. אז אמרו, רבי יהודה בן בטרה לא יכול היה כמובן להגיש, תגיד שאתה גוי, הגוי. אז אמרו, אתה תתחכם איתו. אז הם אמרו, ככה צריך לבדוק ככה. בדקו, בדקו, מי, מה? גילו שהוא גוי. הוא גוי, הרגו אותו. שהוא לא יתגאה וכל אחר לא יאכל בו. כל אחר לא יאכל, תפסו אותו. בסדר? אז הם הבינו את החוכמה, והם גם כן לא היו בטלנים. שלחו לאל רבי יהודה בן בטרה. אז חכמי ירושלים שולחים לו. שלום לך רבי יהודה בן בטרה. דעת בניציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. ניציבין זוהי עיר גבול בסוף המדבר הסורי, זאת אומרת בערך כיום בגבול שבין עיראק לסוריה. אז רבי יהודה בן בטרה יושב בניציבין ומשם הוא פורס והוא יכול אפילו לתפוס גוי כזה שעושה עצמו כיהודי. אז התוספות אומרים, אמר לרבי יהודה בן בטרה, ואם תאמר איך לא עלה לרגל? מה זאת אומרת? ורבי יהודה בן בטרה, מה הוא עשה שם? למה הוא לא בא לעלות לרגל? הוא גם היה חייב בקורבן פסח. אז יש לנו פה עסק עם רבי יהודה בן בטרה שחי בזמן שהמקדש קיים. יש לומר מתרץ לתוספות שלא היה לו קרקע, או שהיה זקן שלא היה יכול ללכת ברגליו, זה פרטור מפסח. הנה מי נציב לחוץ לארץ היה. והתוספות מביאים ראיה מספרי בפרשת ראה, בפסקה פי, מספר התוספות. שפעם אחת החליטו שניים מהתנאים לשמוע משהו מחכמי בבל, והם עזבו את ארץ ישראל והניחו שבבל הם יקבלו תורה יותר גדולה, והגיעו עד לנציבים, ואז הם אמרו, איך אנחנו עוזבים את ארץ ישראל? נשקו את האפר ואמרו, נוותר על הגדולה בתורה שאנחנו יכולים לקבל בישיבות הבבליות ונחזור לארץ ישראל. משמע, וזה מה שהתוספות רומז פה, שניציבים חוץ לארץ, וניציבים זאת אומרת הייתה כבר הגבול שעד שם הם הלכו והגבול לניציבים אנחנו החלטנו לחזור לארץ ישראל. אז המשנה למלך בהלכות קורבן פסח שמיד בהתחלה כותב, מה התוספות מתרץ? תעשות תרץ שנציבין הייתה בחוץ לארץ. נו אז מה? לא ראיתי שיפטרו בשס ממצוות ראייה למי שנדר בחוץ לארץ. וגם בחוץ לארץ לעלות לארץ לביא קורבן פסח. איפה זה כתוב שלא? אז יש שמתארצים והביא את זה בענף יוסף. והגמרא בגיטין בסוגיה של בפני נכתב, פני נכתב ממדינה למדינה, כיוון דיקה עולה רגלים אז אפשר להעיד, ואם איתה דגם בני חוץ לארץ חייבים בעליית רגל, אם כן גם מחוץ לארץ לארץ ישראל משקש כיחה. אותם עולי רגלים כמו שיש ביהודה וגליל בארץ ישראל עצמה, כך יש גם ארץ ישראל לחוץ לארץ. אלא מה? כיוון שזה תשובה למשנה למלך, אלא מה? מכיוון שאין חובה לעלות, אז ממילא אם עולים עולים, אבל אי אפשר להגיד שיש הרבה עולי רגלים. עוד יש סמך לדבריהם ממסכת תענית. המשנה בתענית דף יוד אומרת, למה אומרים תל ומטר בשביל לחשבן שיעברו 15 יום עד שיגיע האחרון שבארץ ישראל לנהר פרת? ולגבי אבידה וכו'. ואילו היה איש חוץ לארץ, גם כן היה עולה, ואיך האחרון מגיע לארץ ישראל לנער פרט? אז באמת הרן שם בתענית דן, אם הכוונה היא לעולי הרגלים, אז היה רק בימי המקדש. אז הרן אומר לאו דווקא, מפני שגם בימינו, זאת אומרת גם בתקופות יותר מאוחרות, יש כאלה שבאים לירושלים בימי הרגל, והם נמשך להם שבועיים עד שמגיעים לנער פרט. אז זה סתם במאמר המוסגר קצת ראיה למה שקוראים היום עלייה לרגל בימי החג. זאת אומרת, היא בוודאי לא עלייה לרגל דאורייתא וגם לא דרבנן, אבל יש ראיה שהתקנה של תל ומטר עד שיגיע האחרון שבארץ ישראל לנער פרט היא תקנה שלאחר החורבן, והיא מתייחסת למנהג שהיה נפוץ לעלות לירושלים בימי הסוכות על כל פנים. אז ממילא מה שהיו עולים לרגל זה לא ראיה של חובה ותשובה למשנה למלך, אלא זה מנהג כזה. על כל פנים כך דיברו התוספות. מה שלא יהיה מכל הדיון הזה, יוצא לנו שנציבין הייתה חוץ לארץ. נציבין ורבי יהודה, יש לזה עוד איזה ציווק יפה. הגמרא בסנהדרין צדיק ב' דנה על בני אפרים, אותם בני אפרים שמסופר עליהם בדברי הימים ובמסורות חז"ל, שהם הקדימו את היציאה מארץ מצרים לארץ ישראל, ובדרך הים תפסו אותם כנראה משמרות מצריים והרגו אותם, וזה הפשט בלא נחם אלוקים בדרך פלסטין. אז יש שם דיון מי היו אותם המתים שהחיה יחזקאל. אז הגמרא אומרת שהמתים שהחיה יחזקאל היו בני אפרים. פירושו שזה בפועל ולא רק במראה הנבואה. אז הדיון שם בגמרא אם אותם המתים שהחיה יחזקאל הם ריאליה או חזון נבואי. עמד רב יהודה בן בתירה על רגליו ואמר אני מבני בניהם. מה אתם מספרים לי? אני נקרא, אני נקרא, ואלו תפילין שהניח לי אבי אבא בהם. לא רק שאני הנקרא שלהם, אלא יש לי את התפילין שלהם. אז מביאים בשם מגרא הסבר למה רב יהודה בן בתירה היה פטור מלעלות לרגל, מכיוון שאין לו קרקע, לפי שהיה מבני אפרים. איך הגאון צירף את זה? שהחיה יחזקאל, והם לא לקחו חלק בחנוכת הארץ עם יהושע. אז ממילא זה התפילין שהריש לו, ויש פה במרגליות היה מביא כמה ראיות יפות מאוד לגבי התפילין המיוחדות הללו של רבי יהודה בן בתירה. אז בסדר, אז בין אם נאמר שהוא היה פטור לרגל כדי שהוא היה בחוץ לארץ, בין אם נאמר שנציבין היא כבר כן בתוך גבולות ארץ ישראל, אלא שהוא היה מפני פניהם של העולים האלה. יש עוד כמה ראיות לגבי בני בתירה, אבל מקובל לחשוב שכנראה הייתה משפחת, כמו שכתוב בגמרא, הייתה משפחת בני בתירה, ורבי יהודה בן בתירה הראשון, היו שניים בשם זה, היה בפני הבית, ולכן הוא לא עלה לרגל כי הוא היה פטור, הוא היה זקן, הוא היה בחוץ לארץ, והוא פרס את מצודתו עד ירושלים. ואילו מה שכתוב בגמרא בפסחים קופתי, רבי יהודה בן בתירה אומר, זה בזמן שבית המקדש היה קיים, משמע שהוא כבר חי שלו, בזמן שהמקדש קיים, ויכול להיות שזה רבי יהודה בן בטר האחר, נכדו, צאצאו של אותו רבי יהודה בן בטר. יש לנו עדויות גם ממקורות חוץ, שהיהדות הבבלי, גם אם לא הייתה יהדות תורנית בכל התקופות, אבל הקפידה למשל במצוות מחצית השקל, עד כדי כך שבזמן שהיו גובים את מחצית השקל בערי בבל, וזה היה מצטבר לסכום עתק, אז היו מחכים מן שיירות על גבול המדבר הסורי, והממשל הבבלי היה מעניק ליווי מזוין לשיירה העצומה הזאת שהלכה עם השקלים כדי ששודדי דרכים לא ישדדו אותם. זאת אומרת, כל יהודי באשר הוא שם, וזה באמת היה מקורות ההכנסה הגדולים של המקדש, היה מביא איתו את מחצית השקל או שולח בידי שלוחים, והיהדות הבבלית הגדולה הייתה שולחת את מחצית השקל, וזה שימש אחד מהמקורות של המימון של המקדש. על כל פנים, עד לאחר החורבן, חורבן בית שני, ובמיוחד עד לאחר מרד בר כוכבא, הייתה היהדות הבבלית די דלה. אחר מרד בר כוכבא, כשהרומאים לא נתנו פה ללמוד וכו' וכו', אז כנראה שירדו הרבה מחכמי ארץ ישראל לבבל, וכאן קרה דבר מעניין. מה שקרה באופן מזערי, במיניאטורה, בשילי בית ראשון, שבא משלחת ראשונה בימי יהויכין, יוחניה, החרש והמסגר, והניחה יסוד ליהדות הבבלית התלמודית הגדולה, עוד בראשית בית ראשון, בראשית בית שני, ו כשקרה החורבן, החורבן הראשון, היה מי שיקלוט אותם, מאין זה קרה במרד בר כוכבא והחורבן השני. כשיהודים באו לאחר חורבן בית שני, עוד יותר לאחר התבוסה הנוראית של בר כוכבא, היו שפופים, מרוטים, מי יודע אם יוכלו להשתקם. אבל בבבל הייתה יהדות שיחסית חיה בתנאים נוחים, אז היא קלטה אותם ויכלה באיזה מקום שהוא לסייע להם לשיקום. מי שיש לו עיניים היסטוריות יראה פה תופעה מופלאה גם בימינו. מה שקרה ביהדות ארץ ישראל וביהדות אמריקה עם השואה. שרידי ראשי הישיבות של אירופה, רבן קוטלר, רבייזיק, הבודדים שבדרכים מופלאות ניצלו מהשואה, היו כל כך שפופים, הרב וייברג בעל שרידי יש, לא ידעו איך התורה תשתקם לאחר החורבן הזה. וקורא הדורות מראש סידר שיהדות ארץ ישראל תישאר איכשהו, הייתה דלה לעומת התורה שיש היום. יהדות אמריקה בכלל הייתה יבישה מבחינה תורנית, אבל היא הייתה מבוססת מבחינה כלכלית. אנחנו עוד זוכרים את מגבית ההצלה, יש אפילו בישיבה משניות שיהדות אמריקה צילמה עם כל הפטנטים האמריקאים, מיד הציפה את המחנות בשסים, בתלמודים, בגמרא, במחזורים, בסידורים. מה קרה? היהדות הזאת, כשהיא הייתה יחסית שליבה יותר, היא יכלה לקלוט את השרידים האלה, מה שהרב איינברג במונטרי, מה שרבר קוטלר בלייקווד, מה שבמיר שהיא ניצלה דרך שנחאי. אז המסגרות הללו קלטו אותם, ואין סיוס שיהיו הרב מאוד לשיקום התורה מחדש. אז זה פלא פלאים, ממש אותו דבר קרה בשילי בית ראשון עם יחוניה החרש והמסגר, שיחזקאל ירד לגולה קודם, סלל את הדרך והייתה יהדות שתקלוט אותם. בבית שני, אילה ואלה שמעידים לנו על איזה מסגרות בבבל, ולאחר מרד בר כוכבא, כשהם באו, אז הם באו הרוגים וכל כך שפופים, מי יודע, אמרו להם הבבלים, בבקשה בוא תיכנס, חממה, שיקמו אותם, ואז התחילה התורה לפרוח. אז אפשר לעקוב בפרספקטיבה היסטורית, רק הדרוש ברוך הוא דאג שכל מקום שיהיה חורבן, מתוך החורבן הזה תבוא צמיחה מחודשת. אלא שבמקרה של בבל יש פה עומק עוד יותר גדול, וזה באמת דבר מיוחד במינו. מה שקרה, אבל זה דיברנו בימי החנוכה, מה שקרה בכיבוש של אלכסנדר, וזה בערך באמצע ימי הבית השני עם שמעון הצדיק, זה שינוי בתרבות העולמית. הלניזם, יוונות. והחשש מפני הצפת התרבות היוונית הוא שהעמיד את חכמי ישראל בכוננות גדולה מאוד עם החשמונאים, עם כל מה שבא בעקבות זה. יהדות מצרים הייתה יהדות הלניסטית ברובה. זה התרגום, זה השבעים, דיברנו על זה בכמה התאמנויות. ובירושלים, עם כל המודעות לזה, עם כל הסיכון, בכל אופן, הם חיו באווירה של התרבות היוונית הזאת. אז היה צריך להתנגד לזה, אז היה צריך להתרגם, אז כן סמכו על התרגום של התורה, לא סמכו, היה התייחסו. מי יאמר שתישאר התורה והמסורת בתהרתה מבלי השפעות יווניות ותרבותיות וכל מיני דברים כיוון אלה? אנחנו מכירים מילים יווניות שהתגנבו לתלמודים וכו'. בבבל לא היה שמץ של הלניזם, בגלל שלשם אלכסנדר לא הגיע. על גבול הפרטים, אותם הוא לא הצליח לנצח. אז בפרספקטיבה היסטורית, מה שחזל אומרים, אפילו ספינה שבאה מגליה לאספמיה בשביל ישראל היא באה. מה יש? בגליה לאספמיה, דיינו, מצרפת לספרד, או באוקיינוס האטלנטי, או בים התיכון, נוסעת ספינה. חלוים שחלו החיירים על החיירים, גויים. ספינה שבאה מגליה לאספמיה בשביל ישראל היא באה. יש לה קדוש ברוך הוא איזו תוכנית, וגם הספינה הזאת משתלבת איכשהו בתוכנית האלוקית הכללית. אלכסנדר לא מצליח לכבוש את הפרטים. הרומים לא הצליחו, כל השנים ביקשו לפצח את המלוכה מבבל ומזרחה, ולא הצליחו לכבוש. אז למה לא הצליחו? אז יש לנו כמובן הסברים צבאיים והיסטוריים. מה מתברר? אנחנו רואים בשביל ישראל, המהלך, כדי שתישאר יהדות עם יסודות של חרש והמסגר, של ברוך בן נריה ועזרא הסופר, בבית כנסת שדניאל מתפלל בו, ושף ויתי ואפר מהבנים שהביאו אותם מארץ ישראל, מבלי שהיה שם מגע, פח שמן. אז דנו איך היוונים, אז היוונים הסתובבו, זה היה סגור, הסת, העין, הער, מחובר, ואיכשהו חליצו את הפח הזה שהוא לא התערמה בתומת היוונים. החבית של השמן שהייתה בבבל לא צריכה בשביל הלמדנות איך היא תאורה. בכלל לא נגעו בה, לא הגיעו לשם. היהדות התלמודית היהודית הבבלית של ראשית בית שני ושל שמעיה ואבטליון, ושל שרי רב אומר של שמעיה ואבטליון רבותיו של הלל שם, והזוגות שבאו, זו הייתה יהדות ששמרה על האורגינליות שלה מבלי שחוכמה יוונית נגעה בה, מבלי שהיה צריך להתפלפל טוב או לא טוב, כן לדבר יורף יפות, אין בכלל יפה, יש רק אוהלי שם. יש פה עומק גדול, לא אכנס ראש להרחיב אותו, איך הרבה דברים בחשיבה התלמודית, ביסודות החזליים המקופלים בבבלי, וכל היהדות מסתובבת מסביב לבבלי הזאת, זה מכיוון שבאיזה מקום שיעור זה נשאר טהור מבלי שום השפעה הלניסטית יוונית. כמובן יש גם צד חיובי, ועל זה דיברנו מה שדיברנו, דאמר קריבלו וכדם נאמנו אותה. אבל כשאתה מתבונן ואתה רואה, הלב הטכני, הלב הטריטוריאלי של עם ישראל היה בבית שני, מי שלא ראה בית שני, לא ראה בית נהל מימיו, כל התפארת, כל הרחבת הגבולות של מדינת החשמונאים ומה שבא בעקבותיה, באמת תפארת. תפארת של מלכות, תפארת של כהונה, נדבר לפני שהם הפכו לצדוקים, אבל שלא לקחת בחשבון מה שהילל בחוכמתו ניווט גם כשהורדוס הנהיג את המלוכה. אז לכאורה, מה זאת אומרת, אנחנו כולנו באיזה מקום שרואים את עצמנו כל כך חמימים עם המסורת החשמונאית. אבל יש פה משהו, איזה קריצה, יש פה משהו, סימן שאלה, הלניזם, יוונות, נו, אז נאבקנו